הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, קולות של תקווה. פרויקט מיוחד של מעריב ו-103 FM ליום האישה הבינלאומי. עם איריס קול. 103
FM. אנחנו מציינות את יום האישה הבינלאומי, ואנחנו, אני חושבת שאפשר לומר שאנחנו בשנה שכבר אי אפשר יהיה להשתיק אותנו יותר, נכון? מהשבעה באוקטובר, בטח ובטח, ואנחנו דורשות שוויון. אפשר כבר לומר את זה בביטחון, בלי לצוק את זה אפילו, כן? את מסכימה איתי?
אני מסכימה, אבל עדיין ממשיכים לנסות.
וכשאני אומרת מסכימה, אני כבר בעצם מספרת לכם שהאורחת שלי היא אחת ממובילות המאבק, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ואת, אתן, פעלתן נגד שתיקתם של ארגוני אנשים בעולם אל מול מעשה האונס של מחבלי החמאס. שלום מורן זר קצנשטיין.
אהלן.
היי, מה שלומך?
בסדר.
כן. אני שואלת מה שלומך, גם כי אני יודעת שזו שאלה כזו שאנחנו לא יודעים איך לענות עליה, וגם כי את אולי לעומת נשים ונשים שחיים בארץ הזו יודעת יותר, נחשפת, בגלל שבאמת לקחתן על עצמכם להשמיע את הקול של הקורבנות של מעשה הזוועה. מה עבר על נשים בשבעה באוקטובר? אני חייבת לומר, אני יודעת שאני לא היחידה, שיש בזה משהו מאוד מפחיד, מאוד מאוד מפחיד, להיכנס לפרטים של הדברים שאת יודעת שנשים עברו. עכשיו יש לנו גם את הדוח של האום, שגם אותו אני קוראת ככה, ואני שואלת את עצמי, אני רוצה לקרוא את המשפט הבא, כי זה באמת קשה לשאת את זה, נכון?
זה מאוד קשה, ואני גם לא בטוחה שכל אחת צריכה להיכנס ולקרוא את כל הדברים. זה בעצם, הדוחות עליהם רצף של טריגרים. אני כן חושבת שזה היה חשוב שאנחנו נשמיע את הקול שלנו. היה שם איזשהו שוק מאוד גדול בהתחלה, זאת אומרת, השוק הראשוני היה בכלל על עצם המעשים.
נכון.
והשוק השני, בדיוק היום דיברתי עם רביד מנשה, שבעצם בבונות הקימה את המטה להכרה בפשעי חמאס, והיא בדיוק אמרה לי, הייתי כל כך תמימה, היא אמרה, כל מה שאנחנו צריכות זה רק להדכן אותם, הם כנראה פשוט לא יודעות, אנחנו נספר להן מה קרה פה, ואז הן יגנו, זה פשוט עניין.
את מדברת על ארגוני אנשים בעולם.
כן, על ארגוני אנשים, על היונו, אמרנו, אוקיי, אז אנחנו רק נרכז את המידע, והנה, ועכשיו תוכלו לגנות, כאילו בטח רק כן. חסר לכם מידע. ואז התחבר לנו שזה לא האירוע, אנחנו נמצאות באירוע אחר לחלוטין, אירוע של השתקה, אירוע של חוסר אמון.
של נשים בעולם.
של נשים, של ארגוני נשים.
של ארגוני נשים, לזה אני מתכוונת.
שהצביעות זועקת הרי לשמיים, זה, אלו אנשים שמצד אחד תמיד מדברות על זה ש-believe all women,
כן.
ופתאום איפה ההוכחות, ורוצות הוכחות, ורוצות כאילו כאחרונת...
בואי ננסה רגע להגיע, את יודעת, לא להסתכל על זה כעל ארגון, אלא כשאת מביטה לאנשים האלה בעיניים, אוקיי? ואת שואלת את עצמך, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? יש לך תשובה? מה, זה שנאה כזו קדומה אלינו? מה עומד מאחורי ההכחשה או ההתעלמות, מה עומד מאחורי זה?
אני חושבת, ואני הייתי במשלחת שטסה לאום, לכנס באום, שהם הגיעו לאיזושהי נקודה, איזושהי צומת, שבה הזהות שלהן כנשים פמיניסטיות, ליברליות, דמוקרטיות, הייתה חייבת לבוא מבחינתן, זאת כמובן טעות,
כן.
עם נקיטת עמדה לטובת מי שאין חולשבות שהוא החלש, שזה הפלסטינים, הם לא עושות הפרדה בכלל בין פלסטינאים לחמאס, והדבר הזה יצר אצלהם סתירה, והם פשוט הפנו את הראש שלהם לסבל של נשים יהודיות, או שהם באמת דיברו על קונטקסט, או שהם דיברו על פרופורציות, או כל מיני דברים כאלה שלא ראינו את זה מגיע, ואני חייבת להגיד שברמה האישית זה יחזב אותי אפילו עוד יותר, כי רק לפני שנה, we were praised על ידי ארגוני הנשים בעולם, על הקול הנשי, הפמיניסטי,
במחאה,
ואיזה קול מדהים, וכאילו כל כך חיבקו אותנו, ופתאום, פוף, נעלמו.
אז בואי נחזור רגע אחורה, אנחנו עוד בשישה, באוקטובר, אנחנו במחאה, אתן גם חוטפות פה, וגם מחובקות מאוד מאוד פה, נכון? אתן חובות בעצם את ה... את שני הצדדים האלה, מגיע השבעה באוקטובר, אני מניחה, היית בבית.
כן,
שבת?
האמת שהיינו היינו בחופשה.
הייתה אגב אמורה להיות באותו ערב מחאה?
כן, זה היה אמור להיות שבוע 40 של המחאה. אפילו היה כבר סרט מוכן, שאנחנו מדברות, שזה סרט שמדבר על זה שהגענו לשבוע 40, שזה כמו לידה של תינוק. כאילו באמת היה תקשור על ה... על הדבר הזה, אני בדיוק יום לפני חזרתי בלילה מחופשה משפחתית, אפילו לא פתחנו את המזוודות, אמרנו נלך לישון, נקום בבוקר ושש וחצי בבוקר. עכשיו, אני רק אגיד משהו על בונות, אנחנו חברות, כן. כאילו לי כבר...
בונות אלטרנטיבה כמובן.
כן, לי אין כבר, אין חיים ואין חברים. כן. אז ה-SMS הראשון שלי בשש וחצי בבוקר, היה אליהן, לקבוצת הנהלה שלנו, לראות שכולן בסדר. אבל בגלל שבונות באמת פרוסות בעשרות ערים, אנחנו ב-80 ערים, אז נורא נורא מהר הבנו מה קורה. כי הקבוצות...
כל אחת מדווחת.
כן, כי הקבוצות...
את הרבה פעמים סיפרו בשבעה באוקטובר, שאנשים היו בטוחים שזה נמצא רק בסביבה שלהם, אוקיי? רק בקיבוץ בארי, רק ב... זאת אומרת, עוד לא, או רק בבסיס הזה, אנשים עוד לא הבינו את סדר הגודל. את מהר מאוד מבינה שזה all over?
כן, אנחנו מבינות נורא מהר, כי כל הקבוצות מהבהבות. כן. אוקיי? כל הקבוצות, הקבוצות שלנו, של נשים באזור עוטף עזה, נשים בדרום, נשים, יש לנו חברות הנהלה שהן בדרום, והמשפחות שלהן בקיבוצים, אז באמת נורא מהר הבנו את הסדר גודל, בתשע הבוקר כבר עשינו שיחת הנהלה, ואמרתי להם, אין יותר מחאה, אנחנו במלחמה, ובעצם ככה עשינו שיפט, והסבנו את הכל בעצם בתור התחלה לחמלים,
שמה, כי אז עוד לא ידענו על
שיימינים,
נכון?
כן, אבל בונות עשו עוד כמה דברים. בשמונה וחצי הבוקר הייתה לי שיחה עם אייל נווה, שהוא שותף מאחים לנשק, ואחד, באמת לא הבנו את הסקייל, אבל למשל אחד הדברים שאמרנו, זה אוקיי, אנחנו נעשה רגע בתים פתוחים, לא הבנו עדיין את הסדר גודל של האירוע, נעשה בתים פתוחים, בעצם אנשים שרוצים להרח, חשבנו שזה עוד סבב כזה. ואז ההייטקיסטים באו ואמרו, אנחנו נעשה את העמוד, נסדר את הכל, זאת אומרת, 8:30 הבוקר כבר יש עובדים על אתר, כאילו, עכשיו אני רגע אגיד, עד הערב, כשהפצנו את הלינקים, נרשמו 10,000 משפחות שמתנדבות להירח, אבל נרשמו רק 30 משפחות להתארח, כי זה רק מראה את ה... אף אחד, כאילו, השוק היה כל כך גדול, וגם פינו אותם, את יודעת, בלי בגדים יחפים, פינו אותם למלונות, יום למחרת אנחנו כבר קראנו לנשים שלנו להביא ציוד והספקה ותרומות לחמל שאלה, למרכז הלוגיסטי שלנו שנמצא בדרום תל אביב, מהר מאוד הגיעו אלפים של אנשים שהבנו שזה לא אפשרי, ואז בעצם החלטנו להעביר את הכל לחמל מרכזי באקספו, אלה בעצם היו המהלכים הראשונים שבנו את...
הדבר הזה של ההתאוששות מה... לא הספק, הספק להיות בהלם אפילו, את יודעת, את תמיד כזאת? מיד חותרת לפעולה?
כן.
את יודעת את זה על עצמך?
זה דרך להתמודד.
תקשיבי, זה דקות.
כן.
שאתה חוטף בומבה ואתה עומד על הרגליים ושואט קדימה.
כן.
שאת עוד לא יודעת אפילו לאן, נכון?
אני לא יודעת לאן, אבל אנחנו גם תוך כדי תנועה, גם משפרות, גם מבינות. אני כן אגיד שזאת הייתה תקופה, כאילו ברור, כמו כולן, זאת הייתה תקופה מאוד מבלבלת וקשה, כי גם כל הסדר יום, נקרא לזה, של בונות, זה דרש פה גבישות מטורפת.
תגידי, כל הזעם, את יודעת, המחאות, היו דבר כועס, מיד זה פינה את עצמו לטובת הצורך של החברה הישראלית?
אני חושבת שהמחאות, אני חושבת שהם היו שם הזעם, אבל היה שם גם הרבה אופטימיות.
נכון, אבל עדיין, את יודעת, אתה כועס על השלטון, אתה כועס על הדברים שקורים, אתה מתוסכל, אתה לא תופס את הראש.
זה עדיין קורה, אני עדיין כועסת, מתוסכלת, תופסת את הראש.
אבל באותו רגע, כשאת מבינה שאת עושה שיפט כאילו מהמחאה, את יכולה לתאר לי הרגשה?
הרגשה היא קודם כל של מצוקה מאוד גדולה, של לא ספציפית שלי, אבל שצריך אותם עכשיו. ושהרבה מאוד דברים עכשיו צריך לשים בצד ולהתרכז בזה, ובלחזק את הנשים ואת האנשים, ולהגיד להם שאנחנו איתן, ובאמת, כל הזמן רק ניסינו לחשוב מה עוד אנחנו יכולות, מה אנחנו יכולות לעשות, ובאמת הנשים המדהימות שלנו ברחבה הארץ, כל אחד פשוט הקימה מערך משלה, לפעמים חמל אחד הוא שבעה חמלים, כי כל אחד התמחה במשהו אחר, ובגלל שכולם היו מקושרות, אז הם גם עזרו אחת לשנייה.
כן.
זאת אומרת, היה חמל בתל אביב, סייע לחמל בנתניה, חמל בתל אביב עדיין קיים, בסינמטק. זאת אומרת, הם גם עזרו אחת לשנייה, זה היה כמו רשת ענקית כזאת, וזה היה מעורר השראה, אבל את יודעת, חודש וחצי בערך אחרי, כינסתי את המובילות שלנו ואת ה... ורציתי כזה לעשות להם סדר קצת, מה עשינו, מה אנחנו עושות, והצגתי להם בדיוק את אותה מצגת שהייתה לי לפני המחאה, לא, כאילו לפני המלחמה, כאילו לא היה צריך שנות פסיק באג'נדה, כי המשימות שלנו לא השתנו, הסדר יום השתנה.
כלומר?
זאת אומרת, זה שאנשים מסביב לשולחן קבלת ההחלטות, עכשיו פשוט ראינו את הביטוי המעשי של הדבר הזה, זה שיש קבינט מלחמה ואין בו נשים, זה שהממשלה מקימה קבינטים עם מנהלות ולא שמה שם נשים. כאילו, כל הדבר הזה...
את רוצה לומר לי שגם אחרי שאנחנו מבינים את הכוח, את העוצמה, את הנוכחות, עד כמה היא משמעותית של אימהות, נשים, לוחמות, את יודעת, זה לא השתנה?
אנחנו רואות שלא. אני רגע אגיד, זה כמו שאישה עובדת באיזה חברה, והמנכ״ל כל הזמן אומר לה, את מדהימה, את מדהימה, איזה אלופה, אבל בסוף הגבר מקבל את הקידום, והוא הופך להיות המנכ״ל. זאת אומרת,
אנחנו לא רוצות
לנו,
יותר את מדהימה.
לא את מדהימה, לא. ולא את לוויה, וכאילו, סבבה.
כן, בסדר.
בדיוק. אני כן חושבת שיש פה, אבל יש פה איזשהו חידוד לאיזושהי דיכוטומיה מאוד גדולה. כי מצד אחד, כל האירוע הזה שאנחנו היינו מתעסקות בו לפני, נשים, שירות בטנקים, מתנגדים, לא מתנגדים, אני זוכרת שישבתי מול חברי כנסת, למעשה היום מוסר, שהסביר לי בידענות גדולה, למה נשים לא יכולות להרים פגזים, ואיך זה, והוא ממש בביטחון מנומק ומלא. אז מצד אחד באמת, גם מה שקרה עם התצפיתניות, שהרימו דגל והשתיקו אותן, וגם עם הקצינות מודיעין והלוחמות.
כן, נשים?
אין לי ספק, זה גם כל הנושא של התצפיתניות,
זה אומר, רגע, אני רוצה להתעכב על זה, זה אומר לא רק הזלזול בעצם היותן נשים, זה אומר שמדינה משלמת מחיר נורא, בגלל שלא מקשיבים לנשים, מדינה, בתוך המדינה הזאת יש בנים, חיילים, גברים וכולי, זה הדבר אני חושבת שצריך להבהיר לכל אלה שלא מבינים.
אני חושבת שמה שצריך להבהיר, שמי שחשב שהפרק הזה מאחורינו, אז לצערי זה לא, אנחנו ממשיכות ללוות את התצפיתניות, הן ממשיכות, גם התצפיתניות, גם בתנאי השירות שלהן, יש עדיין חמלים, זה כבר יצא, אז אני,
כן.
חמלים שהם, שצריכים מיגון, חיילות שאין להם אפילו מנעולים לחדרים האישיים שלהם.
עדיין?
כן, ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה ש... החיילות האלה לפני 5 שנים לקחו להם את הנשקים לתצפיתניות, בגלל זה הם גם לא יכלו להגן על עצמם, ועכשיו גם לא מחזירים להם את הנשקים, ומצד שני גם יש שתי אופציות, או שאתה מחליט שתצפיתנית היא לוחמת, היא נמצאת בקו הגבול, היא מחזיקה נשק, היא עוברת הכשרה מתאימה, או שאתה מחליט שהיא בתפקיד עורפי, אתה לא יכול להגיד לה שהיא בתפקיד עורפי, כן. ולשים אותה על קו הגבול בלי הגנה היום, תצפיתנית שיורדת מהמשמרת, היא צריכה לחכות לחייל עם נשק שילווה אותה למגורים, כאילו, ואז באים ומדברים בעצם עם מפקד האוגדה, עם מפקד האזור, ואז הוא אומר, אני לא מוכן לשלוח אותן בעצם לעורף.
כן.
עכשיו, זה לא שאנחנו אומרות, אנחנו רוצות להשיג את כולן לעורף, אבל אם אתה שם אותן שם, שים אותן, תצייד אותן, תכשיר אותן. הוא אומר, לא, כי זה משפיע על המורל של החיילים. אז זה, זו התשובה שלך, כן. התשובה שלך שאתה, זה משפיע על המורל של החיילים, ולכן אתה תשים חיילות, תפקיר אותן, לא תיתן להן את אמצעי ההגנה הדרושים. אז אני אומר, אתה, אם אנחנו רגע מספרים לעצמנו שהאירוע הזה קרה, נלחקר ונלמד, אנחנו לא באירוע הזה.
כן. אני רוצה בכל זאת לחזור לפעילות שלכן מול ארגוני אנשים. מתי אתן מבינות, מתי אנחנו מעיזים להבין על הפשעים המיניים של החמאס? באיזה שלב? זה בהתחלה? זה עולה? זה
בהתחלה? ואז בעצם קבוצה מאוד איכותית של נשים מקימה את הנציבות, שבעצם בודקת את הפשעים, והן לוקחות את הצד היותר, נקרא לזה משפטי, יש שם מומחיות במשפט בינלאומי וכו' וכו', והן אוספות את העדויות. אבל אז אנחנו מבינות ומנסחות מכתבים, והדברים האלה חשובים.
שהעדויות, של מי העדויות?
אז יש גם עדויות של תמונות, יש גם אנשי זקה, שנותנים עדות, יש את ה-first response של המגיבים הראשונים.
שנותנים עדות על סמך מראה של,
כן, של
גופה.
גופות, כן, של גופות, ואני רגע אגיד, לאט לאט גם מתחילות להגיע עדויות מעטות, של עדויות ראייה, של ניצולים, שהתחבאו וראו מה היה. דרך אגב, גם האנשים האלה צריכים טיפול, יש אנשים שהיו עדי ראייה, ומדינת ישראל עד רגע הזה לא פנתה אליהם אפילו. לא בסיוע ולא בלקיחת עדות. אבל רגע אשים את האצבע. הסיפור הוא שאנחנו מבינות שיש פה אירוע נורא שקורה, ואנחנו מבינות בבורנות אלטרנטיבה שהעולם שותק. וזו הנקודה שאנחנו מבינות שאנחנו צריכות לקחת את היכולות שלנו בלייצר תקשורת, בלייצר קשב תקשורתי, בלייצר נראות ולייצר רעש על הסיפור הזה. ויש לנו כבר עשרות קבוצות של בונות אלטרנטיבה בעולם, ואנחנו עושות מיצגים בעולם, לא עשינו אותם בארץ, אולי את חלקם ראית, בניו יורק, בלונדון, בפריז, מיצגים ויזואליים, נשים עם דם.
שהמיצגים האלה ברחוב, אגב, תראה, אנחנו רואים את התמונות, אנחנו רואים בחורה או נשים במיצג, זה דורש אישורים, זאת אומרת, יש,
כן, יש ממש
מערך שמטפל במאחורי הקלעים של זה, עד שזה מגיע,
כן,
לרחוב.
זה לשלוח את, כן, כן. זה לשלוח את הגרפיקות, את השילוטים,
אוקיי.
הם צריכות לתאם את זה, זאת אומרת, זה נשים, יש נשים מדהימות שעושות את זה.
התגובות בעולם?
זהו, אז קודם כל צריך להבין שגם...
אין בסכנה אנשים,
כן,
האלה?
זה בדיוק העניין, את יודעת, אין בעצמן חובות, גם, ואז מתבהר לנו שהמצב שלהן שם גם לא טוב, הן חובות בעצמם אנטישמיות וביטויי שנאה, ואז חלקן אומרות, תקשיבו, אנחנו לא יכולות לבוא עם הדבר הזה, כי זה יהיה יותר מדי בעייתי ופרובוקטיבי, ואנחנו מפחדות מהתגובות, וחלקן עושות רק צעדות, ואנחנו אומרות, כן, להן כמובן כל מה שאתן מרגישות. אז חלקן עושות צעדות עם השלטים וחולצות אדומות ועם תמונות וחטופים וכמובן חוברות גם למטה החטופים בחול. ויש מקומות שכן עושים את זה ויש מקומות שהפתרון שמצאנו, למשל מיצג שהתחיל בפריז שעשינו ועובר עכשיו לוונקובר ולערים נוספות, זה לעשות כמו מיצג של תמונות, עשינו את זה למרגלות האייפל, שמצד אחד זה תמונות, זה כאילו אמנותי, אבל התמונות הן מאוד מאוד ברורות, זה לא תמונות אמיתיות, אבל זה בעצם, כן, כמו מיצג כזה. ובמקביל אנחנו מפרסמות מודעת עמוד בניו יורק טיימס, שבעצם קוראת לכל האנשים שקוראות לעצמם ליברליות, פמיניסטיות, ואומרות להן, איפה אתם? Raise your voice.
נוקבים גם בשמות או שזה יותר כללי?
לא, זה כללי, אבל זה בכוונה, זה בכוונה לא רק לארגוני אנשים, אלא נשים בעולם, בניו יורק, לצורך העניין פשוט...
שזה השפעה, לדעתך?
כן, את יודעת שאני... אז פרסמנו את זה, אחר כך היינו...
אתה חושב שזה קידם את הדוח של האום?
מאוד. קודם כל אני רגע אגיד,
okay.
זה תמיד מאמץ משותף.
Okay.
בסוף, כדי להביא את פרמילה, היו נשים שעסקו בזה ועבדו איתה וכולי, אבל אנחנו עשינו גם את השיחות רקע עם עיתונאים, ואנחנו יצרנו את הבאז התקשורתי, נקרא לזה, לייצר את ואז פתאום נוצר הקשב. אני לא באה עם המידע. בסוף אני רק רוצה לייצר את הקשב, כדי שיביאו את המידע, יביאו את ההוכחות, כל מה שנדרש. אני חושבת שהאירוע הזה באום, ביחד עם גם ההפגנות, אבל באמת כל המהלך הזה, הוא הזיז את המחט.
את מרגישה שתקשורת עולמית, אחרי שנחשפים למיצגים האלה, מתרככת, או שזה עדיין...
זה מעניין, את יודעת, היו לנו שיחות עם...
מישהו מוכן לשמוע?
אז העיתונאיות...
שכנעתם לא משוכנעים? זאת השאלה שלי.
אני חושבת שקודם כל הסיפור הוא לייצר את החשיפה. אז נפגשנו עם עיתונאיות, למשל נפגשנו עם עיתונאית מלונדון טיימס, שממש עשתה על זה כתבה בעמוד הראשון, זה היה פעם ראשונה שזה בעצם קיבל סיקור בעמוד הראשון, שהיא מומחית בסיקור באזורי מלחמה, והיא גם אמרה לנו שזה פעם ראשונה, כאילו תמיד היה ידוע שבישראל שזה אזור מלחמה, פשעי מין הם לא חלק ממה שקורה, כי באזורי קונפליקט אחרים זה ידוע שזה קורה, זה קורה בסוריה, זה קורה באפגניסטן, זה קורה בסודן, ובישראל זה לא קורה, ופתאום פעם ראשונה הדבר הזה קרה. ואז בעצם האתגר הוא להעביר את זה דרך האורחים.
כן.
אז יש שם תמיד אתגרים תקשורתיים, אני מניחה שאת מכירה, אבל ברגע שנפתח הפתח הזה, אז יצר איזשהו סחף.
אני רוצה להגיד לך תודה, גם בשמי וגם בשם כולנו. ולשאול רגע לפני שאנחנו נפרדות, את לא מתיישת? את יודעת, אנחנו מדברים כאילו על תקווה, ואת רואה דברים ש... תקווה לא גרה בתוכם. הפשעים האיומים האלה, ואנשים שלא מקשיבים.
אני חושבת שהדבר שיגרום לזה לעבור יותר טוב, זה שאנחנו נתקן את עצמנו ונבנה מחדש פה, בצורה שוויונית את מדינת ישראל, ואז יהיה לנו גם יותר קל להתמודד עם הדברים בחוץ, אבל כשקשה לך גם בחוץ וגם בבית, יש חברי כנסת שמתאמרים בפורום מיכל סלע, ובדברים הזויים, אז את כאילו, אז יש לנו הרבה מאוד אתגרים.
בפורום של מיכל סלע. זה קשה.
נכון. זה קשה, אבל אני רגע אגיד לך משהו שאמרתי בבונות אלטרנטיבה, אפילו עוד לפני המחאה, כי הרי היינו קיימות עוד לפני. אמרתי לה, ההצלחות שלנו באות בכפיות.
כן.
כפיות. שבוע שעבר הייתה כפית גדולה, היה את הבחירות המוניציפליות.
נכון.
לראשונה היו, יש רשויות מקומיות, מועצות מקומיות שיש בהן רוב נשי. יש רשויות מקומיות שיכפילו את כמות הנשים, שילשו את כמות הנשים. זה היה משהו שהיה פוקוס מאוד גדול שלנו. יש נשים שצמחו בבונות ודחפנו אותם לרוץ לרשויות המקומיות. יש מעל 15 נשים מבונות שנכנסו לרשויות המקומיות, שבכלל לא תכננו בכלל על איזשהו מסע פוליטי, ועודדנו אותם. אז אנחנו נעשה את העבודה הזאת דרך הרגליים וננצח.
אמן ואמן. לא אמן, בטוח ובטוח.
כן.
מורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה. תודה. רבה שבת.
תודה.
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 קולות של תקווה. פרויקט מיוחד של מעריב ו-103 FM ליום האישה הבינלאומי עם איריס קול. הפודקאסטים של 103 FM.